לא רוצה להביא את המבט, אתה יודע? אתה יודע? אתה
יודע?
לא, אבל זה קשור להבין מבט, אז סתם לא. סתם ככה.
יש הרבה כאילו...
שרשרת ארוכה.
שרשרת, שרשרת.
אנחנו היינו רוצה מסתכלת, לא? התחלנו. ותפארתו הגענו. טוב. אז עברנו בעריכות בשבוע שעבר על עניין של רוצה מסתכלת, לא נחזור על זה. בכל זאת, איני מוצא את עצמי פתור מלהביע מעט מקווי הזו אשר חדרו אל ליבי מאז. מכל אשר הקשבתי מקורות נאמנים שונים על אודות החיזיון הגדול הזה, אשר נראה לעיני דור שלפנינו ואחרי איש המופת הפלאי הזה. כמו שאמרתי, הרב היה נער כשהמסעד המסעד נפתח, אז בעצם הוא לא... הוא לא היה בוגר מספיק כדי ל... אז הרבה דברים שהוא יודע, זה היה מתוך השמועות, כן? כמו שהוא אומר, שהוא בירר וכל. ואחרי איש המופת הפלאי הזה, שהוא ראוי להתנוסס לנס דורים, להתבשם מבשמי נשמתו העליונה ורוחו הכביר הקדוש והטהור. והנה, למרות שגם מועקי נפשו היה אחד מהאוצרות הגנוזים, בכל שאיפתו הייתה להיות עצני הלכת. ובכל כוחו המוסרי העליון עמל שלא להתוודע לרבים. כן, זה מה שבטוח עליו. שהוא היה מצניע את עצמות, כמו שאמרתי לכם, חיצונית, אנשים שראו אותו, חשבו אותו איזה מין לא משכיל במובן השלילי של המושג. איזשהו איש ככה של העולם הגדול ולהעלים את גדולת תורתו ועומק חוכמתו וכל החומר את חסידותו, קדושתו וטהרתו. הנה למרות כל אלה לא הייתה שום אפשרות שאור נערב ונפלא כזה לא יתפרץ מתוך מעמקיו. בכל ישראל ובייחוד גדולי הדור אנשי הסגולה ידעו נאמנה כי איש אלוקים קדוש גאון הדור ופלאו חי בתוכם. זאת הייתה הגדרה שלו. כולם העריכו אותו ככזה. גאוניות עליונה מתגלה לעתים פעם בכישרון השכלי ופעם בכישרון הרצוני. כן. מה זה גאוניות? ככה באופן כללי. גאוניות זה כוח של יצירה. כן? כוח של יצירה. רוב האנשים בעולם הם חיים באופן כזה שהם מקבלים לתוכם את ההישגים שקיימים במציאות. נכון? מה אדם רגיל עושה? מה שאדם רגיל עושה זה הוא מנסה לקלוט את הטוב שכבר קיים. זאת אומרת, את המדע שקיים, את הרוחניות שקיימת, לא משנה, בכל תחום. האנשים בעלי הכוח הגאוני, יש להם כוח יוצר מיוחד, שהם מצליחים ליצור דברים שלא היו קיימים בתוך המציאות. כן, זה הגאונות. כל דוגמה. צייר. צייר רגיל, אז הוא כמובן יש לו כישרון. אבל הוא בעצם משתמש בטכניקות שקיימות, הוא משתמש במה שנקרא צורות חשיבה של רעיונות, כן, הרי הצייר הוא גם הרבה רעיונות שקיימים וכו'. הצייר הגאוני, אז אצלו גם יהיה גאונות בטכניקה של היצירה, כן, זה חלק מהעניין, וגם גאונות בצורת הבאה, כן, אם... עד אליו נניח היו מציירים דמויות בסגנון כזה, אז אצלו הדמות מצטיירת בסגנון אחר. הוא מביע את אותו עניין שהבעה הקלאסית היא כזאת בצורה אחרת. וכך הייתי קורא לגאונות, כן? זה כישרון של יצירה, יוצא דופן. כן, אז הוא אומר פה, גאונות עליונה, מגלה לעתים פעם בכישרון השכלי, פעם בכישרון הרצוני. זאת אומרת, יש מושג כזה של אנשים שהם גאונים ברצון. צריך נראה מה הכוונה גאונים ברצון. שיש להם כוח רצון, צריך להסביר מה זה. בכוח הרצון יש שני דברים. יש את היצירה של הרצון ויש את הכוח של הרצון במובן של העוצמה שלו. צריך נראה.
אבל לגיד סער, הרב הזכיר, לגיד ציור או מוזיקה, זה כישרון שכלי, רצונים כמו...
זה לא כישרון שכלי, יש בו סוג של אינטליגנציה, זה סוג של תפיסה, תפיסה של המציאות. כן, שהתפיסה היא מתחילה, היא משהו שקשור גם לשכל, אבל זה לא מה שקוראים לזה מושכלות מופשטים. זה לא דעות. זה לא ידיעות שבאות מתוך ההגדרה. אבל זה סוג של תפיסה של המציאות. גם כישרון מוזיקלי זה גם סוג של תפיסה. של תפיסה. כן, אבל הם כישרונות שהם קשורים גם לרגש הרבה.
עכשיו, לדבקות במטרה של הוצאת הפועל, של הגאונות המיוחדת, זה כל אחד בתחום של הראשון.
יש איזה תפקיד, ברור. אם יהיה אדם שהוא גאון במשהו, אין לו כוח רצון, זה לא יצא חוצה.
וכל הגאונים האלה היה להם, בכל תחום, כישרון רצוני לעשות את זה?
עכשיו, בדרך כלל זה קורה, כי אם יש כוח של יצירה גדול מאוד, אז הוא גם דוחף את הבן אדם להוציא אותו החוצה. כי אם לא יוצא איתו החוצה הוא מרגיש מועקה, ואז זה מעורר גם כוחות גדולים של רצון בנקודה הזאת שיש לו את הכישרון המאוד גדול. בדרך כלל זה ככה, אז אבל לא בהכרח. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם יהיה לו כוח רצון מאוד גדול גם כישרון בינוני, או אפילו כישרון פחות מהבינוני.
זה
לא תמיד.
זה לא מושג. מה זה? המושג גאון היום.
זה גאון היום, זה סתם שטויות. זה קשקוש, אני אומר לכם, שטויות והבלים, קשקוש. פעם, זה הדברים שלא משתמשים במילים האלה בכלל. גאונים אמיתיים, מאלו שקוראים להם גאונים היום, אני לא רוצה להגיד לכם איזה מספר הנתסם שנמצאים שם.
איך צריך להגדיר זה?
תמיד איך רבים, ברוך השם, מה אהב את זה. זה חוק כמו הספרדים, קוראים חכם.
לא, לא, אז כעד דיבר על הגאונים כמה בעולם החול.
גאון, מה זה שטויות האלה? גאונים יש באחוזים, יש באחוז, זה לא באחוזים, זה בעשיריות אחוז. בהגדרה של גאונים בעלי כוחות יצירה יוצאים דופן. נניח מתוך מיליונים יכולים להיות לך אלפים בודדים. זאת אומרת, זה יחס של 1 ל-1,000, משהו כזה, זאת אומרת, זה 10%. זה הפער. זאת אומרת, אם הורים מתפללים שלהם עם ילד הגאון מבינה, אז תפילה על נס.
תפילה שלנו.
מה הסיכוי? מה? לא, בגאונות שכלית. כאילו, בכל סוגי הגאונות, לא רק גאונות שכלית, גאונות שכלית, גאונות... עד אלף זה לא הרבה. מה זה חדש? תבינו, בית ספר רגיל, עם כל התלמידים שלו זה 300. זאת אומרת, צריך בערך בשלושה דורות, וכאילו בשלושה, אולי יהיה. שלושה מחזורים כאלה זה כל הזמן. אולי איזה מישהו. יש כאלו שיש להם זה רדום, אבל זה נדיר, נדיר, כאילו, זה משהו מאוד נדיר. מה שקוראים היום, אצל החרדים, זה משהו נורא, זה נורא. כשמורפים, היום, מרוב שהשתמשו בתארים האלו כבר, אני לא יודע אם אתם מכירים את כל הניואנסים, יש להם הגאון הרב, לא, קודם כל יש ככה, יש הרב הגדול, יש הרב הגאון, יש הגאון הרב, יש הגאון, יש הגאון האדיר, ויש כאלו שגם זה כבר לא מספיק להם, אתה רוצה להם עוד איזה כמה תארים לפני, זה צירוף כמור, שמה צריך את זה? שמה צריך את זה? כל איזה אחד, זה תארים.
פרסמו שהרב לפקוביץ שלו שנפטר שבוע שעבר, שהוא ביקש שכתוב לו את כל התארים, אבל כתוב לו משהו קטן שם על זה.
כן. לא, זה ברור, זה שקר גם. מה העניין בדברים האלו בשביל? זה שקר. שמה צריך את זה, מה זה אומר? זה שקר. זה שקר.
מה, הרבנים לא חלקים?
גאונים? מה קרה? מה, בגלל שהוא החליט להיות רב וזה נהיה גאון? מה? אם הוא לא נולד גאון, אז הוא לא יהיה גאון, מה? אמרתי לך, כמה באחוזים זה ככה? אתה צריך לשאול כמה יהיו את הלדתים.
זה משהו מולד.
כי הדתים בסך הכל הם אחוז יותר קטן יחסית לכל הזה.
זה משהו מולד, זה לא...
ברור שזה משהו מולד. אתה
אי אפשר עובד על זה.
אין מצב. על הגאונות אין מצב שאתה עובד. אתה יכול לשכלל מאוד שאדם מגיע למדרגות גבוהות ולמדרגות חשובות בחוכמה, אבל הגאונות זה כישרון מיוחד. איך תדעו לכם, מה זה? זה פשוט. זה זילות, אני יודעת, זה גם זילות. באמת, בזילות הבאה, לא רק זה שגורם לאנשים לחיות בעולם דמיוני, זה עצמו, חומר הרמב״ם, לחיות בעולם של הזיות ודמיונות, זה עצמו פחיתות. אבל זה גם זה, גם דלדול, כאילו, מה העניין? כמו? מה צריך את הדבר הזה?
מה עם כבוד התורה? כאילו, מה זה תארים
כאן? בכבוד התורה אני הייתי מבדיל בין השורה הראשונה ובין כל השאר. ובזה הייתי מסתפק בתואר הגדול, הרב הגדול. יש רב, יש הרב הגדול. מה רב? אבל באמת, הפער בין השורה הראשונה ובין השאר, הוא צריך להיות גם פער עצום, כדי שזה יהיה באמת משהו משמעותי. ובדרך כלל, זה פונקציה גם כן של הזקנה, מה שנקרא. זאת אומרת, הייתי נותן את התארים האלו לאנשים שרגעים, הם מבריקים והם מוכשרים. בעולם סביר, בעולם... תראו, אצל המורים היו כאלו שהם נקראים בשם שלהם. אביי, רבא...
כמדומני הרמב"ם אומר שאלה שנקראים בשם...
שם שם זה הכבוד שלהם.
שם שם רבי, זה מוריד להם.
נו, זה רק מוכיח, כמו זה מה שאנחנו אומרים. זה שיגעון מודרני. רב קפח, היה צריך לקחת את זה, אבל... חזרנו לתקופת הגאונים. טוב, בסדר. כל מי שמכיר אותו, נתאים לך. היה ערב. על פי רוב, כל הגאונים מרעישי העולם בחידושיהם הנפלאים, אתם רואים? והיצירה המיוחדת הזאת. ברק הכישרון השכלי הוא המתגלה בהם להפלים. כל אלה הקדושים, הצדיקים והחסידים העליונים, שעומדים למופת בהדרת קודשם, אינם אדירי הכישרון הראשוני. הריצונים, כן. אומר פה הרב, פה הוא מראה את שני הסוגים. בדרך כלל, המושג של הגאונות הוא מתייחס לכישרון של השכל. אבל כל אלה הקדושים, הצדיקים והחסידים העליונים שעובדים למופת והדרת קודשם, אינם אדירי הכישרון הריצוני, אשר נתקדש ונתעלה אצלם במידה נפלאה.
נוסף לשכל.
לא, בלי קשר. הם יכולים להיות, מבחינת שכל יכולים להיות חכמים ברמה רגילה. אבל יש להם כישרון גאוני של הרצון. זאת אומרת, יש להם איזשהו מין כוח רצון, איזשהו כישרון ברצון שדוחף אותם להתקדם. עכשיו אני רוצה לפה להגיד שזה משהו. יש דבר שקוראים לו כוח רצון. ויש מושג שהוא קורא לזה כישרון של רצון או גאונות של רצון, אני חושב שזה שני דברים. כוח רצון, הרבה פעמים, הוא יכול להיות מונע מדברים מאוד חיצוניים. אין בו את ה... את התהרה של הרצון שנוגע בנקודות מאוד אידיאליות. זאת אומרת, זה אנשים, יש כאלה, זה בולדוזרים. כן, יש להם את ה, את ה, את ה, את העוצמות, בדרך כלל עוצמות פסיכולוגיות, חזקות שיש להם, כבר יותר חיצוניות, אני מתכוון, שיש להם, והם יכולים להתמונע עם מקום מצדים מאוד חיצוניים. זאת אומרת, אתן להם דוגמה. ובעצם זה לא גאונות של הרצון. כי הרצון הוא לא נוגע בנקודה אידיאלית ומתוך זה הוא נדחף.
מה נקודת ההבדל בסוף?
אני אתן לך דוגמה. יכול להיות שיהיה אדם אמביציונר להצליח בעבודה משהו מטורף. עכשיו אתה בוחן מה מניע אותו? התשוקה לכסף. עכשיו בעצם אין פה גאונות של הרצון. יש פה יצר של ממון אדיר שדוחף את הבן אדם הזה. עכשיו אתה תסתכל לקפיח אותו, אומרים אותו, תשמע, הבן אדם הזה עובד בלי הפסקה, איזה רצון יש לו. ואז אתה יכול להגיד, איזה יצר לממון יש לו. אותו דבר גם יכול להיות שיהיה יצר לכבוד, שמניע את האדם לדברים רוחניים. כן, אתה תגיד, בוא נשמע, תראה איך הוא משקיע, אבל כשאתה מנתח מה עומד פה, מה שמניע, אתה אומר, לא, מה שמניע, זה לא גאונות של הרצון. הגאונות של הרצון היא איזה רצון שנוגע בנקודות מאוד תאורות, אידיאליות.
מה בתוצאה שונה אבל, כאילו?
בתוצאה שונה. מי שיודע להעריך אנשים, זה שונה לחלוטין. שונה לחלוטין, מה זה?
כמות ההישגים, לא? או שזה זו, שזה לא הכי שונה.
העוצמה הפנימית של הרצון, הטהור.
כן, הטהרה היא ברור שיהיה זה.
זה ברור, מה זה כל החיים, מה זה ברור?
לא, ברור
שזה הכל שחול, אתה בלי טהור. נו זהו, אתה שואלת מה ההבדל, מה אתה צריך לעשות את זה לי?
לא, אני שואל האם האם בגלל שזה לא במתארה, אז גם בפועל אני לא יכול לפעול הרבה, לגלות הרבה.
פשוט, גם הרצון הזה לא פועל יותר מדי.
או לטווח קצר יותר, לטווח ארוך, משהו כזה.
לא קשור לטווחים. זה קשור לזה שהרצון הזה, בגלל שלא אידיאלי, הוא לא טהור, הוא לא מצליח ליצור את הישרות הפנימיות. הוא לא ישחק. כי יש לו יצר כבוד עד 220 יכול לחיות איתו.
דוגמה, את הנאור
של היום, את הנגיד נושא של האייפון,
איזושהי
גאונות
בעצם,
גאונות עסקית,
שינוי של משהו שלא היה.
כן.
אין יכול
להגיד
אפילו, כאילו,
שהוא גאון. יכול להיות. אם יש, תראו, הגאונות זה כישרון של יצירה, של הפתעה, של חידוש, כל מיני דברים מסוג הזה. ברור, זה קיים בכל התחומים של העולם. זה לא קיים דווקא בתחום... בתחום של יצירות מתמטיות. זה יכול להיות בכל התחום של יצירה. כן, אתה נותן לשני אנשים את אותו חומר, את אותו, את אותם כלים, והוא יוצר מתוך החומר הכלים האלו דברים שונים לחלוטין מאשר אותו, מאשר אדם אחר. זה הכישרון הזה של
האדם. נכון, נגיד להבדיל, כמו בדוגמה נגיש פחת שבוע שלנו, יש את בלעם ויש את אברהם, נכון? שניהם קיים בבוקר, שניהם מתעמקים בעולם, נכון? אחד לרע, אחד לטוב.
שניהם חופשים את החמור.
שניהם חופשים את הכל. אז נקודת ההבדל לבר במציאות היא, אני קשה להגדיר אותה, אבל אני אומר כאילו...
אתה לא דיבר על כלים.
זהו.
אם אתה אדם חיצוני, אם אתה אדם שיודע להרגיש דברים מבפנים, מים וארץ. מי שמונע מתוך רצון טהור, זה עולם אחר.
ולמה זה גאונות?
כי זה כישרון מיוחד של הרצון לנגוע בממד האידיאלי של המציאות, כאילו בתוהר, ברצון האלוהי הטהור, ולשאוב את כל כוחות החיים אליו.
נכון, אז אדם יכול ככה לבנות את עצמו, לא יכול ככה להיוולד כך. אמרנו שגאונות זה דבר מולד.
לא, לא. ברמות האלו זה...
זה מה? זה מולד?
זה עובר איתך ב... לא ב...
הוא נולד שהוא מכוון רצון אלוקי האידיאלי.
הוא כן, נולד עם כישרון, עם איזה חוש ריח מפותח שקשור לעניינים האלוהיים, אבל ברמה ששואפת את כל השיעות שלו. אנשים כאלו הם יהיו צדיקים מגיל מאוד קטן. זאת אומרת, אלא אם כן, הם יוולדו בסביבה שהיא לא תומכת בזה. אז פה, רק אחרי שהם יהיו בעלי תשובה, אז אתה תוכל לראות להם זה משהו מיוחד ברצון. זה אנשים שגם לא יכולים להפסיק מהדבקות. זאת אומרת, אין לבן אדם רגיל, סדר יום כזה, הוא לא עומד בו, לא בגלל שהוא צריך כוחות רצון חיצוניים, פסיכולוגיים גדולים. זה לא רק זה.
הרב מכיר את הסיפור של הרב רפאל אלתרים?
כן.
זה כוח רצון או שזה יכולת?
כוח רצון. כוח רצון.
איך אמרתי? למה ככה?
כי זה כוח רצון. הוא אומר את זה מעצמו. זה כוח רצון. זה יכולת פסיכולוגית. הוא אומר את זה מעצמו.
כפי שזה חובר לרוחניות.
נכון, אתה יכול לנצל את זה לרוחניות. תפור. האנשים האלה יכולים להיות גם תלמידי חכמים מאוד גדולים. כי יש להם את הכוח רצון הפסיכולוגי, כן, כמו שאמרתי, את היכולות הפסיכולוגיות של הכוח רצון, מה שנקרא. אבל הם לא יהיו הצדיקים מהסוג הזה. צדיקים מיוחדים שהרצון העמוק שלהם קשור ל... כן, אבל הוא עז, הוא טהור, הוא מזוכח כזה, ורואים את זה. כן. כל אלה הקדושים, החזוני שפגש את הבא וסאלי, אז הוא אמר עליו שהוא עובד השם אמיתי. חזוני שאמר עליו. זה הגדרה, כאילו, הוא לא אמר את זה כל אחד. זה הגדרה. כאילו, הוא קלה בדיוק לנקודה של איזה מין רצון שמדובר כל הזמן בחפץ חיים. זה שמין נשמות מיוחדות כאלה. טוב.
זה הקשרון הרצוני?
כן, זה הקשרון הרצוני. עכשיו, יכול להיות שגם היה לחפץ חיים, הוא היה גם גאון שכלי. אבל מיוחד היה בנקודה הזאת. כל אלה. הקדושים הצדיקים והחסידים העליונים שעומדים למופת בעדרת קודשם, כן, מדרגות קדושה מיוחדות, הינם אדירי הכישרון הרצוני אשר נתקדש ונתעלה אצלם במידה נפלאה. אור עולם זה זכה לשני הכתרים באורח פלא. זאת אומרת, הרב סלמי סלנט היה גאון שכלית וגאון ברצון, וגאון רצוני. גאון כישרונו השכלי יש לבבות גאוני הזמן. אין קצה לתכונת חריפותו ובקיאותו. מה שאומר פה זה לא מוגזם. וכל מי שפגשת אותר את זה ככה. אין קצה לתכונת חריפותו ובקיאותו, למרות מה שבעצמו מטעמים ידועים לו, לא עולה על הכתב כמעט שום דבר מתגליותיו הנפלאות ומחומני התורה. תחשבו גם איזה צדקו זה.
למה זה לא לכאורה ענבה פסולה?
זה לא ענבה פסולה. זה את החשבון שלו. המעט מן המעט.
לא, יש היתר לה, אבל זה לא כמו כבשנו בעצם.
רוב ישראל, לא. רוב ישראל מסלנט, נו, מה אתה אומר? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אני משער את זה היום, כאילו לא עכשיו, כאילו בפרספקטיבה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הגאונות השכלית כדי להבליט שעיקר החיים של האדם זה יראת שמיים. אז אם לא היה לו הגאונות השכלית הזאת, אז היית אומר, טוב, נו, מה שעשית? הוא לא הצליח כל כך בגמרא, אז הוא הלך ליראת שמיים, שם אולי הוא יצליח. אבל אחרי שאתה אומר דבר כזה, שבכל אופן העדיף את ה... להפיץ בעולם את הנקודה השנייה, והראה עד כמה העניין של יראת שמיים הוא הרבה לעילה לעילה מכל ההישגים השכליים. לא יודע, זה השערה אני אומר, אבל אני יודע על חשבונות של הקדוש ברוך הוא, לא יודע. הוא על פי רוב רשמים שמעים כפי שנרשמו, כפי מידתו של כוח הקיבול אשר להשומע הרושם. בכל זאת, לא נמחק כלל זיכרון ההתפעלות אשר מילאה את חדרי הלב של גדולי גאוני הדור. מעוצם הגאונות הנפלאה של חילוקה ופלפולה ואשר נשאם לעתים בקהל שומעי לקחו, שכל הסגולות של גאונות אדירה נשתקפו מהם בידה נוראה. אספר לכם רק סיפור אחד עליו, אני לא יכול להתאפק. פעם אחת הוא הגיע לאיזשהו מקום, זה סיפור אמיתי ידוע, מפורסם, זה לא איזה סיפור חסידי. בקיצור, הוא היה צריך לתת שם, הוא ידע את זה, שכדי שיקשיבו לו בעניינים של יראת שמיים, אז הוא חייב להיות מה שנקרא אוטוריטה, כלומר, סמכות. הוא ידע שכיוון שאנשים לא מחזיקים כל כך מעניינים של יראת שמיים, אז הם יצטרכו קודם כל לתת לו סמכות בזה שהוא גאון בהלכה, אבל אחר כך ממילא, כי אם אחד כמוהו שכל כך מבינים כמה הוא גדול מהם או מדבר על יראת שמיים, אז הם כבר ישמעו על הדברים האלה. אז פעם אחת הוא הגיע לאיזשהו מקום, הוא נתן מראה מקומות, 100 מראה מקומות לפני השיעור. היו שם איזה שני ליצנים ורצו ככה לראות אם הוא באמת גאון כזה, החליפו את כל 100 מראה מקומות. עכשיו הגישו לו את הרשימה החדשה. אז הוא מגיע, מסתכל, הוא שעה כמה דקות, לא זוכר כמה, משהו פחות מ-10 דקות, פחות, לא זוכר כמה זה היה כתוב. ואמר שיעור על כל 100 מראי מקומות החדשים. כן, הוא גאון, גאון עצום, זה דברים כאלה שאין לנו היום בכלל, משהו בדיון דבר כזה. אז התלמיד שלו, יצחק בלזר, אמר שזה שהוא השתהה זה לא כדי ליצור את השיעור החדש, כי הוא עשה חשבונות עם עצמו אם זה יהיה גאווה שזה יתפרסם שתוך כמה דקות, תוך כמה שניות, אז זה היה ההתעכבות שלו. אז על זה מדובר, בסדר? טוב, אז זה מה שהוא מתאר פה. עומק השכל בקיאות נפלאה ומדויקת, חריפות עצומה וישרות מכוונה, וכל היצירות הנפלאות הללו התחדשות במהירות פלאית בכל עת הדרוש רצו בשוף כמראה הבזק. ככה זה היה. אך כל הרכוש הרוחני האדיר הזה, כל אוצרות הכישרון השכלי הנפלא הזה, וכל הגאונות הנפלאה, כל החריפות והבקיאות המדהימה כל לב, הייתה כולה מקודשת לשמיים. וזה מה שהיה בולט. כולה הייתה עומדת אכן לעבודת השם יתברך בקדושה ותארה. עבודה תמה ושלמה לעשות רצון קונו בכל לב הנפש. זה מה שאמרנו מקודם, שהאישיות הזאת היא, זה מה שהבליט, שאתה לוקח את הכל, זה אתה מכוון כלפי הרצון של השם.
אבל אין כאן גם אמירה שלכאורה מי שנקרא זה, נקרא זה ימרכז את החיים שלו, את הרצון שלו לזה, הוא גם יזכה לה, כמתנה לדברים האלה?
לא, זה לא התחיל מזה, זה התחיל מזה שפשוט היה לו את שלהם, זה מה שהוא אמר מקודם. הוא קיבל את שתי המתנות האלו, אבל מה שהוא הבליט זה שכל העניינים האלו של מה שאנשים מאוד מעריכים, כל הערכם זה עירת שמיים שנבנית מהם.
איך זה
בתי
בפועל? איך נדגיש את הצד הזה לפני עירת שמיים?
איך זה המתבטא?
הוא היה מדבר על זה?
כן, ברור, מה, זה כל העניין של התנועה שהוא עושה. זה היה העניין, הוא כל הזמן דיבר על העניין האלה של עירת שמיים. כן. הוא גם היה חי ככה, זה לא רק, הוא לא רק, הוא היה חי, זה היה האישיות שלו, זה מה שהיה, כל הזמן מוקרה ממנו. נו, לא גמרתם תוך שבוע את תנועת המוסר חלק הלב, מה קורה? כמה צריך להגיב אתכם לקרות זה? הכישרון הרצוני, מי היום בעיה בטר פתיטל? הכישרון הרצוני אשר היה מתאים בכל הליכות חייו עם הכישרון השכלי ומחובר עמו באחדות נפלאה, ראה קדוש ישראל זה. והעבודה עצמה בכל מילואיה, בכל מעמקיה והרחבותיה הייתה הנר המאיר את שבילי חייו, זכה וזיקה את הרבים במלוא המובן של עומר הקדוש הזה. הוא האיש הגדול אשר ליבו היה תמיד ער לאהבת השם יתברך ויראתו, גאוות ישראל עד תמצית הנפש. כמו שאמרנו, הוא באמת מסר את חייו להועיל עם ישראל, כמו שהוא הבין שהנקודה הייתה שהיה רפיון בעניין של יראת שמיים, אפילו בתוך בתי המדרש. הוא האיש הגדול אשר ליבו היה תמיד ער לאהבת השם יתברך ויראתו, לאהבת ישראל עד תמצית הנפש, אור התורה היה מאיר ומביק לפניו, אוצר של יראת שמיים שיש לו הקדוש ברוך הוא בדין הזה. היה תמיד מחשיף לפניו בתמוני מסתרים והמון מחשבות ושאיפות קדושות לאין תכלית. יראת השם יתברך ואהבתו, עבודתו התמה והקדושה, טהרת המידות בכל ענפיהן וסריגיהן הדקים, והדקים מן הדקים בקדושה וטהרה נפלאה התאחדו בנשמה הגדולה בקדושה הזאת. עם השאיפה לצדק החברותי שהייתה חיה וערה תמיד במרכזה, הדגיש המון את העניינים שבאדם החברו הרבה ברצת נורא ובהירה חודרת עד תאום הנפש, היה מדבר ומוכיח על חטאות שבין אדם לחברו, ובצער נורא היה מצטער על אשר מהן ישנם כאלה של בני האדם בכלל, וביניהם נמצאים מצערנו גם אלה שהם אינם הנזרים במידה ידועה מהעבירות שבין אדם למקום שדשים בהם ברכביהם מפני חוסר הכרה במידתי התורה של יראת שמיים. זאת אומרת, הכיוון של הבעיה שהוא עורר זה לא שאנשים לא מכירים את ה... כלומר שהיראת שמיים שלהם לא כוללת דבר גם החברו.
אבל לא מעריכים שאתם מתוקנים בזה?
הם מתוקנים בזה, הם לא מבינים שזה זה, זה צריך להיות נובע מיראת שמיים, ולא איזשהו צד מיותר רק בא לסדר את החברה, אבל זה לא קשור לדבקות באלוקים. כן, ככה התפיסות ההפכות אמור. הרעיון שיקיף את חייו כולם הייתה להמציא את הרטייה הכללית, כן, את התחבושת שיש בתרופה, תחלוי הנפש לכל הסוגים. להמון הפשוט לפי ערכו, לאנשי המעלה, גדולי התורה, עירה וחוכמה לפי ערכם. כמו שאמרנו, שהמגמה שלו לא פנתה דווקא לתוך הישיבות, אלא היא פנתה לגדל, כמו שהוא קרא לזה, בעלי בתים גדולים בעירת שמיים. הוא התבונן כמה עמוקה היא מחלה של הסחת הדעת מהביקורת העצמית, מה שאנשים אינם טרודים או בחיי היום החומריים או בהטרדות השכליות שלהם. זאת אומרת, חיי היום החומריים זה אנשים הרגילים, פשוטים, בהטרדות השכליות שלהם זה התלמידי החכמים, ואין משים עליו למצוא את עצמו בסערת החיים, ומתוך כך הולכת היראה התאורה מתרחקת מתוך הלבות. זה בעצם מה שכותב הרמח"ל במסילת שערים בהקדמה. ומכוח זה כל המידות וכל המעשים הולכים ומתקלקלים, והדור הולך מדלדל לסכנה צפויה לעמדת התורה והיהדות האמיתית חס ושלום. אמת הדבר שגם הקדמונים והאחרונים החכמי המוסר עמדו על זה, ויותר בערך הדבר בטוב טעם החסיד רבינו משה חיים יוצא צוות הצל וצוות פרום את הלצ'רים.
הוא אמור חידש על דוחן.
יש מה שנקרא חזרו ותקנום. זה החידוש. שמפני כך היה באמת כפי המפורסם, חביב מאוד הספר, בייחוד על רבנו הגאון רב ישראל איזה. כן, כמו שזה סיפרנו את הפעם שעברה, שהוא אמר לו הרבי זונדן מסלן שהספר הזה היה מנהל שלך. היה לו עוד ספר שהוא היה מאוד אוהב, זה היה ספר שנקרא חשבון הנפש.
כמה
שם?
לא, מי כתב אותו?
רבי נירת מנחם מנדל איש סטנוף. מלי, הוא כתב את הספר הזה. זה ספר מעניין. קודם כל יש בו פסיכולוגיות ככה שיש בהם עומק, אבל יש בו גם שיטה, שיטה של עבודה. זו השיטה של העבודה הייתה ש... כל שבוע אתה עובד על מידה אחת בצורה אינטנסיבית, אתה עושה לך איזה טבלה כזאת של לא זוכר כמה שבועות יש, 13. כל שבוע אתה מתרכז במידה אחת ואתה בוחן את עצמך גם את שאר המידות, אבל הריכוז הוא במידה אחת, כאילו זה עבודה מחזורית כזאת.
אבל לכאורה פה רואים שהספר המרכזי בבתי המידה שלך
הוא הדריך להשתמש בספר הזה. וגם אחר כך, גם היום מציפים את הספר הזה.
כן, לא יודע, זה נמצא בסיס ספר מוסר, אבל לא...
איך קוראות אליו?
חשבון הנפש. טוב, הלאה. בכיוון שהכיר את החשיבות, סליחה, שבזה כך והפיע ופוסר וחביב מאוד הספר ביחוד הרבינו הגאון מוסר לישראל. בכל זאת מצא הוצל ברוחו גדול שיש עוד מה להוסיף בהתאמה. שלחומת המוסר אחרת רגשה מאוד לפי מצב הדור, כן? זאת אומרת, הוא הוסיף ניואנסים שהיו מתאימים לדורו, וכיוון שהכיר את החשיבות הגדולה שבהוספה שהוסיף, שוב קבע במסמרות ומסר את נפשו עליה והמשיך לתוכה את כל מענות גונותו ומכם מחשבותיו התורמיות. תורמיות זה כוונה מורמות, כמו תורמה שמרימים אותה. בתוכן ההוספה היה מה שמצא שעם כל היתרון, מה הוא הוסיף בעצם על המציאת שרף? זה לא תוספת במובן של משהו אחר. זה הדגשה של אותו עניין כללי שהמציאת שרף מדבר, רק הוא מדגיש איזושהי נקודה מסוימת. שמצא שעם כל היתרון נמצא בשימוש של הלימוד בתורת המוסר וביקורת העצמית של האדם שזרק כרגיל בשם חשבון הנפש, אבל הדבר צריך להיקבע בנפש האדם בתור קריין נפשי. כן, מה שהסברנו פעם שעברה, מה שמדיר זה הכוחות הקיים, התת מודע, להחדיר את זה לעומק הנפש. ולצורך הקניין הנפשי צריכה לבוא התמדה רבה של חזרת הלימודים המוסריים והתלהבות נפשית מעמיקה ומליבה. כי השיטה שלו הייתה, כמו שאמרנו, שאתה לוקח נניח קטע קטן של... נניח אתה רוצה לעבוד על הענבה. אתה לוקח כמה משפטים שדורים על זה בספר שנראה לך ש... אתה בהתחלה לומד את זה בצורה רגילה, נעשה להבין מה יכול לו, אבל אחר כך אתה משנן את המשפטי מפתח בהתלהבות. כן, בהתלהבות, ככה הוא קורא לזה, בשקידה וברגש. ככה הוא סתם מצלן קורא לזה. וההתלהבות הזאת, המטרה שלה הייתה לפתוח את הלב שאותם אותן דעות, אותן מושכלות, תחדורנה פנימה. לתוכן נפש האדם, עד שהם יהיו, כמו שקרא לזה, בכוחות הקיים. כלומר, אם זה הגיע לכוחות הקיים, גמרנו את זה כבר, הפכת להיות חלק מהאישיות שלך. ולשם כך מוכרחים לקבוע שעות ובתים מיוחדים שהלימוד בסגנון זה יהיה נרכש בו לרבים. מה זה שעות? שעות עולות בהם שעות ביום. אם כי גדולי תלמידיו, המפורסם שבהם שהיה קבוע בזה צורה מיוחדת ומינה, זה היה רב שמחה זסל מקל, שהוא היה לומד...
מה? בקד העולם?
מה?
דיברה
מדרגת
האדם?
לא, מדרגת האדם זה ביוסף, ביוסף מנוברדוק. לא, אני חושב מכם, יש לו מה שנקרא איגרות צפון, זה הספר שיש משמו, איגרות צפון, יש לו עוד ספר, אבל מה שהיה מיוחד אצלו, הוא, אני חושב שהוא היה עושה את העבודה המוסרית 3 שעות ביום. אתה יודע, אם ממש היה, היה לו סדר יום כמו הגאון מווילנה. הוא היה שם רק 2 שעות. כל זה מדהים, איך הם מדביקו מעמד שנים? אין דבר כזה. שנים, שבתות, חגים, בלי הפסקה. ואצלו, היה לו משהו מיוחד, שהוא אמר על עצמו שהוא חוזר, הוא משחזר את כל המחשבות שהיו לו באותו יום. זה מדהים. בחשבון הנפשי הוא לא עושה רק על מעשים, אלא גם על מחשבות. ואת חוץ מהלימוד, נניח הוא, אבל בין לבין או בתוך כדי, היה כל מיני מחשבות אחרות, אז הוא היה מצליח לשחזר אותם והיה מנסה להבין מה הביא להם. דברים מופלאים, אני חושב, תקראו את זה שם, אתם תראו.
אבל כשיצא לי את הרב הוא קשור כך לספר עליו, והוא כאילו לרעה כזה שהוא גם כאילו לא רק מעריך, הוא גם מסכים למה שקורה פה.
לא, לא.
לא?
לא זה מסכים. הוא הדגיש לך שזה משהו שמתאים לדורו, נכון? לפי מצב הדור. הרב היה שייך כבר לדור אחר, והדגישים שלו ודאי היו שייכים לדורות.
אני לא שהוא מראה מערכה...
הוא לא, הוא מדבר על איזה מעניין, עכשיו הוא מדבר על התוכן. שקר מוכן לקבוע שעות ובתים ויוחדים של הלימוד בסגנון זה ינרכש בו לרבים. כמו חידוש מובן שרבים מתנגדו גם לחידוש זה. זה כמו כל חידוש. אבל אוזל בגאונו הנורא ובקדושת צדקתו עמד כחומה להוציא אל הפועל את הדרך אפסו זה ואורון ונכפל בישראל ופעולותיו וגדולות הולכות הן ונוסעות פרי. בעצם כל שאמרנו שכל זה שיש היום תודעה של מוסר ומה שנקרא סדר מוסר שזה קיים היום בכל הישיבות כמעט, או תודעה מוסרית וכו'.
גם התנגדות, בגדול מה התנגדות?
התנגדות הייתה בכמה מישורים. קודם כל הייתה התנגדות, גם יש כאלה שהתנגדו בכלל לשיטה. השיטה היא פסיכולוגית. אבל היה כאלו שההתנגדות הייתה שזה לא קשור לבתי מדרש. לא בגלל שלא צריך יראת שמיים. אלא שבית מדרש צריך להפגיש את האנשים עם התורה. זה כמו שבית מדרש זה לא המקום שבו אתה קונה לולב או שאתה יושב בו בסוכה. יש מצוות יראת שמיים, אבל בית מדרש זה לא העניין של התורה. אפרים מבריסק זה הייתה השקפתו. טוב. ומה שהדור צריך עתה בייחוד לדעת הוא מה שניקדנו לאל. שייחד יחד עם תורת המוסר את עמקותה ולאהבת אישה נשא את ליבו להבליט ברבים את הצדק החברותי. את החומר המיוחד שבמצוות וחובות שבין אדם לחברו שאין יסוד יראת שמיים וטהרת המידות מבעל אדם. על המידה המיוחדת של עומק החשבון של יראת השם שהיא מביאה לידי התגברותה של מידת הצדק החברותי ובסוף בעולם אשר עמד עליה בכל תוקף קדושתו. והעדים הם סיפורים רבים ימיים קורות שונים בכל הלכות חייו רבי הקדושה והטהרה שראוי שיתחבר על זה ספר גדול ומקיף ובזכר עולם יהיה צדיק. זאת אומרת, יש הרבה מספרות של סיפורים כמה היה מקפיד על עניינים של בן אדם לחברו. זה ידוע, סיפורים מופלאים גם כן בדבר הזה. טוב, אני דווקא בא לי להיזכר בו גם שבוע הבא, זה לא נשאר. שבוע הבא, אני לא יודע אם אני אהיה. אתה יודע.